אנחנו מסתכלים על העולם של שבתאי צבי, אנחנו רואים שימוש עז מאוד בדמיון הזוהרי בעיקר, בדמיון הקבלי, ברצון למצוא איזה דרך פוליטית שזה נפיץ מאוד, לייצר את הזיווג הזה בתוך העולם. אנחנו רואים כמה זה עז וגם כמה זה מסוכן, שאתה לוקח את המיתוס ואתה מוריד אותו על הפוליטיקה למשל. אנחנו רואים את זה היום בארץ, כמה זה מסוכן.
הסקט ושמע, הפודקאסט של מכון הרטמן.
שלום לכם, ברוכים הבאים לסדרה שלנו, קיצור תולדות האלוהים. בסדרה הזו נשוחח עם חוקרים וחוקרות על דמותו של אלוהים ביהדות, כפי שמשתקפת בטקסטים מתקופות שונות, מהמקרא וחז"ל ועד כתבים של הוגים מודרניים, תפיסות ניו אייג'. אני מזמין אתכם להצטרף אליי למסע המרתק הזה אל דמותו של אלוהים בתרבות היהודית. איתנו בפרק הזה אורחת שתדבר איתנו על אחד הפרקים המרהיבים אולי ביותר בתולדות היחס ביהדות אל האלוהים, חברתי הטובה דוקטור מלילה הלנר אשד, חוקרת ספרות הזוהר. שני ספרים שלך כבר התפרסמו על ספר הזוהר, אחד ונהר יוצא מעדן, מדבר על שפת ההתגלות והשפע בספר הזוהר, והספר השני שלוקח באמת סוגיה אולי הכי הכי כמוסה בספרות הזוהר, הספר שלך מבקשי הפנים, שעוסק באידרא רבה שבספר הזוהר. אנחנו בטח נפגוש את החלק הזה תכף בשיחה שלנו. אבל קודם כל, שלום, ברוכה הבאה.
שלום לך, דוב, שלום לכם המאזינים. אני מחכה בהתרגשות לשיחה הזאת.
אז בואי נתחיל. כפשוטו, ספר הזוהר מלא בדיבור על אלוהים, בכל מיני אופנים. אם היית צריכה לבודד את הדבר הכי מסעיר שהזוהר אומר על אלוהים, מה היית לוקחת?
יש כל כך הרבה דברים מסירים, אבל נתחיל עם אחד, ואני משערת שבמהלך השיחה ייכנסו לנו כל מיני איילות ושושנים ודברים אחרים, אבל אני חושבת שהדבר המרגש ביותר זה שמציגים אלוהות בתור מרחב או בתור עולם ולא בתור דמות אחת, ושהאלוהות נתפסת כדבר שנמצא בתנועה תמידית. זה לא אלוהות מושלמת ויציבה, אלא זה אלוהות שנמצאת כל הזמן בתנועה והשתנות, ושיכולה להימצא במצבי מלאות, עוברת על גדותיה, ומצד שני במצבים של חסר ודלות.
אמרת פה כמה דברים, נבודד משהו אחד לצורך הדיון, דיברת על דינמיות מול סטטיות. זאת אומרת שאם בספרויות אחרות או קדומות יותר, יודעים מהו אלוהים, זאת אומרת, ברגע שאמרו שהוא כזה, אז הוא כזה. אם הוא טוב וישר, חנון, רחום, צדיק, יש איזשהו ניסיון לקבע משהו על אלוהים, ואת אומרת, בספר הזה הוא מפוצץ לנו את כל התמונה הזו, ואומר לנו, כן, נכון, אלוהים הוא כזה, וכזה, 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 והוא דינמי, וכל הזמן בתנועה, וכל הזמן מתהווה, שזה דבר מאוד 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 מיוחד להגיד דבר כזה.
הייתי אומרת מיוחד, והוא גם מרעיש, והוא גם מדאיג סוג מסוים של אנשים עם תפיסה דתית שפשוט מתאווה בתוך העולם מלא התנועה והייסורים והתנודות, לאיזה משהו שהוא מאוד יציב, כלומר שהפרפקשן, שהשלמות היא ביציבות, פתאום באה שפה ואומרת, זה חי, כן? מה זה אל חי? חי זה האחיות הזאת. שהכל, כל התכונות שמרכיבות את האחדות האלוהית, נמצאות כל הזמן בתנודה של התקרבות והתרחקות. אני חושבת שהמתנה הגדולה שבעצם הקבלה נתנה למילון שלנו על אלוהים, שהוא מילון ענקי בעצם, כן? זה מניפה מאוד גדולה, זה באמת ההבנה שלהגיד אלוהים אחד, זה לא איזה אחד כזה סגור ומונוליטי ופשוט, אלא שהאחדות האלוהית זה אחדות שמורכבת מדברים, זה החיבור של המון אלמנטים לכדי דבר אחד דינמי. זה חידוש מרעיש.
ומאיפה הם הבהירו את זה? זה פרי של התגלות מיסטית שמחברי הזוהר חוו? זה מסורת? זה משהו שיבאו מבחוץ, או שאולי אני מעלה אפשרות נוספת, אנשים פוגשים הרבה ביטויים של דמות האלוהים בספרות הקדומה, של המסורת שלהם, אומרים, למה לנו לחפש דרך ליישב בין הכתובים? פשוט נגיד שאלוהים הוא גם זה וגם זה. יום ראשון הוא ככה, היום שני הוא ככה. זאת אומרת, אני שואל, האם זה נביאה פנימית, התפיסה הזו, או שזה ניסיון לסדר משהו במסורת?
אני חושבת שבעצם השאלה שלך נמצאה גם וגם. אני חושבת שזה כל הדברים האלה ביחד. כלומר, אני חושבת שהייתה תקופה שהייתה משאלה כזאת למין תשובות כאלה מהודרות ואלגנטיות.
ארוזות היטב.
שהן בדיוק, שהן כאלה אלגנטיות והן אומרות דבר אחד. אבל אני חושבת שלאט לאט אנחנו מבינים שבני אדם זה לא דבר מכניסטי. אנחנו כנראה בעלי כישורים בלתי רגילים לכל מיני דברים. והדבר המיוחד הזה שקורה בתוך הקבלה וקורה לאין ארוך, כאילו באיזה, בצורה צבעונית מאוד בזוהר, זה איזושהי חוסר מסופקות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, עם המסורת כפי שהגיעה לידיהם של המקובלים, והייתי אומרת שזה חוסר מסופקות אולי משני כיוונים, לשאלה של מאיפה זה בא הרעיון הזה. הייתי אומרת, מצד אחד, התפיסה המסורתית העתיקה יותר, כן, של אלוהים בתור מלך המשפט או בורא העולם, עם הזקן הארוך שיושב בכיסא הדין ושופט את כל באי העולם, כן, הדמות הזאת שהיא דמות מרהיבה, או אפילו הדמות העתיקה, נגיד, של האל הלוחם שיש לנו
אדוני
במקרא,
צבאות.
אדוני צבאות, או חבקו, כן, איך הוא יורד במרכבה אל תוך המים. אני חושבת שזאת דמות מסוימת, זאת דמות מיתית, חזקה, זכרית, יחידאית, יש לה המון אטרקציה בדברים מסוימים. אבל האלוהות הזאת, מבחינת החוויה של אנשים, התרחקה מהעולם, הנה, נחרבו הבתים, כולנו גלינו מארצנו, כלומר, החוויה הזאת של אל שמתערב בהיסטוריה ועושה פודה מציל, היה קשה איתה, כי זאת לא הייתה החוויה, אני חושבת, של אנשים. ואני חושבת שהצד השני באמת מתרחש מתוך המגע הפורה הזה של מחשבת ישראל, אם אפשר להגיד את זה, עם התפיסות היווניות, גם עם האריסטוטליות וגם עם הפלטוניות וגם עם הנאופלטוניות. ואני חושבת שאחד הדברים שמזינים, כאילו מתדלקים את התפיסה הקבלית, זה שמשהו בתפיסה האריסטוטלית והנאו-אריסטוטלית, כפי שהגיע דרך הערבים, שמתארת את האלוהות בתור המניע הבלתי מונע, הכוח הזה, הטרנסנדנטי, הנשגב לגמרי.
חוקים נצחיים וגבוהים.
הבלתי פרסונלי, הדבר שאין לו מגע ומסע עם שום דבר שנמצא בעולם הירוד והנמוך שלנו. אני חושבת שהמקובלים הם קודם כל אנשים שהחוויה הדתית שלהם היא שסורי, כאילו זה לא כך. אנחנו מרגישים שיש, אנחנו מרגישים קשר, אנחנו מרגישים שהדת היא המרחב של הגעגועים והתשוקה והשירה והרצון לקשר עם האלוהות.
נפשי חמדה, חמדה בצל ידיך.
השפה הפילוסופית הזאת, וגם השפה העתיקה, הן היו לא מספיקות. ואני חושבת שזה היה חומר יצירתי מאוד, שהם יכלו ככה להתרומם.
אני קצת חורג בהקשר הזה, אולי בגבולות המחקר, אנחנו נכנסים לעולם של יותר הערכות והשערות, אבל בכל זאת, זה נראה לך קשור אולי לעניין של אדם בצלם אלוהים, אלוהים בצלם אדם. זאת אומרת, שכאשר אנשים חווים השתנות בתמונת המראה הפנימי שלהם, זה ישר משליך על אלוהים. זאת אומרת, ברגע שאדם במהלך הדורות מבין שהוא לא רק חומר, שיש לו גם נפש, ומתחיל לדבר על רוח, ואפילו יותר מאוחר על נשמה. זאת אומרת, תמונת האדם כלפי עצמו, הוא רואה שהוא מורכב, כמו שאמרת, ושהוא גם דינמי, הוא משתנה. הוא לא אותו דבר אף פעם. ואז אומרים, כן, גם אלוהים הוא כזה, אין סיבה לחשוב שאלוהים הוא אחר. ועד רבה, זה מאפשר לנו באמת קרבה ואינטימיות, כי אנחנו באותו שדה בעצם.
אני מאוד מסכימה איתך, אני חושבת שכל אחד נמצא בתוך הפרדיגמה של התקופה שבה היא חיה, או שהוא חי, של האופן של התפיסה העצמית שלנו, בעצם קובעת את הגבול של הדמיון, שבו אנחנו יכולים לתת שפה לחוויה הדתית שלנו, כי כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו הם דמיון. זה החלק המדהים ביותר של הדמיון היוצר האנושי. שאנשים דמיינו את אלוהים לאורך כל הדורות בצורות כל כך שונות. אנחנו חושבים שזה דבר אחד. איזה דבר אחד? אלוהים של התנך לא דומה לאלוהים של חזל, והוא לא דומה לאלוהים של הרמב״ם, ואלוהים של הרמב״ם לא דומה לאלוהים של המקובלים, ומה ש... את אלוהי שראיתי בקפה של לאה גולדברג, שונה מכולם.
את אלוהי ראיתי בקפה, הוא נתגלה לי בעשן סיגריות.
כלומר, המקום בהיסטוריה ובתרבות ובתפיסה העצמית באמת מחייב איזושהי שפה, אבל אני חושבת ש... לעניין הזה, אני לא באה להגיד, טוב, אז תשמעו, אז אלוהות ואלוהים זה רק השלכה, כלומר, כל תקופה והמבנה הפנימי שלה, ולפי הקטגוריות של התקופה, אני עושה השלכה ורק מדמיין.
זה
אני,
את לא אומרת.
אני לא אומרת את זה ככה, אני אולי בגלל שאני בן אדם מאוד מאמין, כאילו, האלוהות זה חלק חשוב מהחיים שלי, אבל אני חושבת שזה משהו אחר, אני חושבת קצת, מי שלימד אותי את הדבר הזה, באמת היה רוזנצוויג, פרנץ רוזנצוויג, הפילוסוף היהודי הכל כך מעניין של ראשית המאה ה-20, שהוא אומר את זה כל כך יפה, הוא אומר, מה אנחנו יודעים על אלוהים? על אלוהים כשלעצמו, מי אנחנו שאנחנו נדע? אבל אנחנו יכולים לראות לפי העקבות ההיסטוריים שבני אדם השאירו, שבתוך החוויות שלנו, בתור בני אדם, של מפגש עם האלוהות, יש אספקטים מאוד חזקים של קשר, שהוא רגשי, שהוא פרסונלי לפעמים, ואני חושבת שכשהוא חשב את המחשבה הזאת, כן, שיש איזה מרחב ביניים, שבו האדם והאלוהות יש להם ויעוד, כן, הוא קרא לזה מין אוהל מועד כזה, יש ויעוד, בני אדם מתעדים את זה לאורך כל ההיסטוריה, אז בתוך המקום הזה של ההתוועדות, אנשים חווים את האלוהות בצורות נורא שונות ומגוונות.
ואולי באיזשהו מקום, פרנץ רוזנצוויג, בדברים האלה שהזכרת, הוא בעצם הדהד מחלוקת שהולכת עם ספרות הקבלה מראשיתה, אם לפחות אנחנו מתייחסים לאחד המורים הגדולים של הקבלה בספרד, רבי משה בן נחמן, הרמב"ן, שהיה אחד מגדולי המקובלים, מורה הלכה, בצד היותו מקובל, והוא מתווכח עם רבי משה בן מימון, הדמות הענקית הזו, שמייצגת את התחום הפילוסופי הרציונלי של תפיסת היהדות, והוויכוח שלו עם הרמב״ם הוא בשאלת הקורבן. כי הרמב״ם אומר, קורבנות זה תחליף הדולן לאנשים שמחורים לאלילות, ומשה או האל ניסו לסדר להם משהו כדי שלא ירוצו למקדשים של אלי כנען והסביבה. והרמב"ן תוקף אותו בחריפות בפירושו לתורה, ועיניי בצדק, כי בעצם הרמב"ם אומר שחלקים ענקיים בעצם מתוך כתבי הקודש הם פשוט קשקוש, זה סתם...
לא רלוונטי.
לא רלוונטי. והנקודה הזו שהרמב"ן אומר לו, אתה מפספס את העניין של להיות קרוב, כי הרי קורבן בספרות המיסטית זה מלהיות קרוב. אתה מפספס את הנקודה הזו.
אני חושבת שהדבר הגדול בתשובה של הרמב"ן, היא עוזרת לנו להבין משהו על מיסטיקאים. אז קודם כל, היא עוזרת לנו להבין משהו על מיסטיקאים בכלל, של כל הדתות, אבל בטח על מיסטיקאים בתוך התרבות היהודית, של לשון הקודש, של העברית. ואני חושבת שזה התשוקה להיות קרוב.
תשוקה לאינטימיות.
הרצון האז הזה לחוש בצורה מועצמת יותר ממה שהדת מחייבת, את הנוכחות של הקדוש בעיניי, של הדבר היקר, כן, הדבר הזה, ההיות הזה, הפרסונה הזאת, זה הדרייב, זה הכוח שמוביל מיסטיקאים. עוד פעם, בכל הדתות.
הגענו לאהבה.
כן, לחפש דרכים, להתקרב יותר, להיות עם האהוב, להיות עם האהובה.
ושפת האהבה היא הופכת להיות באמת שפה מאוד 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 חשובה, נכון? בספרות הזוהר, בוודאי, אבל בכלל, כן, הדגש על אהבה. לא ששמים בהכרח את היראה בצד, אבל יש מקום הרבה יותר גדול לאהבה.
כן, אני חושבת שזה נכון מה שאתה אומר קודם כל, שהם גם אוהבים מאוד את היראה, הם גם די אוהבים...
שילוף.
את רגעי האימה בפני האלוהות, ללא ספק, אבל הדבר הזה שאני חושבת שאני קוראת אותו עשור אחרי עשור, ואני כל כך נדהמת מזה בזוהר, שכשצריך להגיד משהו חשוב באמת, אז מישהו בזוהר פותח את הפה ואומר פסוק משיר השירים.
שיר האהבה הגדול ביותר.
כמו שצייטלין קרא לזוהר, זה פואמה אלוהית, זה על האהבה. כלומר, האהבה היא מרכיב יסודי כזה שפתאום הגיע לקדמה של הבמה. אז אפשר להגיד, טוב, אז זה לא בא משום מקום, זה בא מרבי עקיבא, הכל בא ממנו.
הוא הציל הרי את שיר השירים לפי דברי התלמוד, שהוא קבע ששיר השירים הוא קודש קודשים, כאילו לא רק אירוס של גבר ואישה, אלא גם היחסים בתוך האלוהות ובין האלוהות לעולם.
הנך יפה רעייתי, הנך יפה, עינייך יוני מבעד לצמתך.
וזו הנקודה הבאה שהייתי רוצה לשמוע את התייחסותך. הזוהר מפתח הרבה מאוד את העניין המגדרי של האלוהות. זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו בני האדם, יש בתוכנו מגדר של זכר ונקבה, גם באלוהות עצמה יש זכר ונקבה.
האלוהים עצמו יש זכר ונקבה.
היחס של אלוהים עם העולם או עם האדם הוא כיחס שבין זכר לנקבה. זאת אומרת, העניין הזה של האהבה שהוא כל כך חזק, בעצם חדר לכל האזורים של התפיסות של ספר הזוהר. אני אשמח אם תגידי גם על הביטוי המיוחד שאת משתמשת בו, את לא אומרת אלוהים, את אומרת אלוהות, שכמובן יש לזה המון משמעות, ואם תוכלי גם להתייחס למרכיב המגדרי הזה באמת, שפתאום הופך להיות כל כך עוצמתי בספרות הזוהר.
אז באמת בוא נעשה טובה למאזינים, כי גם אני וגם אתה מצויים מאוד בחומרים הללו, אבל באמת זה דבר נורא מפתיע ששומעים עליו פעם ראשונה, אבל בתוך התפיסה של הקבלה, ובצורה שוב מועצמת יותר בזוהר, תכף נדבר על למה, באמת הפסוק הזה בבראשית שאומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, ואז כתוב על הבריאה עצמה, ויברך אותם, ויקרא שמם אדם ביום יברעם, אנחנו מוצאים שני דברים נורא מעניינים. אנחנו מוצאים א', נעשה בלשון רבים, ואנחנו מוצאים
צלם.
בצלמנו, כדמותינו, גם באיזה אופן שמעניין מאוד עם מי הוא מדבר ועל איזה צלם מדבר, אבל יש צלם.
יש צלם, והאדם נברא בצלם אלוהים.
ולא רק זה, שכשהאדם נברא, כן, האדם הוא זכר ונקבה. זכר ונקבה ברא אותם, וגם שמם אדם, כן, אנחנו אדם, המין הוא אדם, והדבר המייחד אותו זה זכר ונקבה. עכשיו, אני חושבת שבמין פרשנות מיידית, המקובלים אומרים, טוב, אז אם אנחנו כבריאים בצלם, אנחנו זכר ונקבה, ואומר שהמקור שממנו באנו, ושביקש ליצור אותנו בצלמו ובדמותו, יש בו גם זכר ונקבה. אז אני חושבת שאיכשהו, אני לא מרגישה אפילו שהם אומרים את זה בכתבים של הקבלה, אין איזו תחושה אפילו של, וואו, אנחנו אומרים משהו כל כך far out, איך אפשר בכלל להגיד את זה? כי אני חושבת שהם באמת מרגישים איזו חירות של יחס עם התרבות שלנו.
אבל זה גם נובע מתחושה.
כן.
קודם דיברת על אדוני אחד, אבל שהוא דינמי. ושיש בו הרבה מאוד אספקטים, או הרבה מאוד רבדים. אז אני שואל אותך, ולילה, האם גם התמונה הזו של הארוס, שממש חוצה את כל הספרויות האלה, בעצם רוצה להכניס אותנו לעוד מימד של הדינמיות הזו. כמו נגיד שיש במערכת יחסים, שאנחנו מכירים, המגדר השונה יוצר דינמיקה מאוד מאוד מיוחדת, והשתנות ושינויים של צד אחד, של שני הצדדים בתוך המערכת. זאת אומרת, הם מכניסים אותנו למקום שהם אומרים לנו בעצם, מערכת היחסים של העולם עם האלוהים, של האדם אלוהים, של הרבדים השונים של
בתוך
אלוהים.
בתוך האלוהות, כן.
בתוך האלוהות, הם כמו זכר ונקבה, והם גם דינמיים וסוערים, עם המון המון דרמה. אז בואי באמת ניכנס טיפה אולי יותר פנימה לתוך הסוד הזה של היחסים.
אחד הדברים המעניינים שאנחנו מגלים, זה שבשונה מכל מיני תפיסות רומנטיות שיש לנו, התפיסה של הנקביות בזוהר זה של אש, זה של גבולות, זה של יכולת הגדרה, זה של מיכלים, מבנים, וזה דבר נורא מדהים. כלומר, להגיד שהיסוד שהוא יותר אש, הוא זה ששייך לנקביות, והיכולת להגדיר, כן, למשל, עולם הדיבור, הדיבור נחשב לתכונה נקבית במובהק, כן? והצד של הזכר, זאת אלוהות של מערכת, זאת אלוהות שהזכריות שלה זה היציבות, זה תורה שבעל פה, זה השמש, זה המחזורים שיש להם את אותו מבנה קבוע, שיש בהם סמכות עצומה, שיש בהם החזקה גדולה של כל צדדי המערכת, כשלמולה השכינה...
שהיא האספקט הנקבי.
היא האספקט הנקבי, היא הקלה, כן? היא הקלה עם כף, היא הריקוד הזה של תורה שבעל פה שמשחקת עם תורה שבכתב, היא הלבנה שמתחסרת ומתמלאה את הדיוק. היא הילה, היא השושנה, היא כל מיני דברים שנמצאים כל הזמן בתנועה ביחס אל היציבות של הצד הזכרי הזה.
היית אומרת שהזכר במובן הזה הוא, אם נקרא זה ארכיטיפ בשפה יונגיאנית, שמחזיק את הזיכרון, מחזיק את השורשים של המערכת כדי שהם לא בעצם יתשתשו בעקבות הצד הנקבי.
אני רק צריכה להגיד שהזכריות מופיעה גם בעוד צורות, אבל בזוהר, גם בתור תכונות של זרימה, כן? זה כל כך מעניין לחשוב שהשמן והמים והחלב והזרע, זה תכונות זכריות של זרימה.
זה דווקא תכונות זכריות.
כן, שזה כל כך מעניין, לא היינו חושבים על זה, אבל אני רוצה לחזור למה שאתה אמרת, כאילו, אז מה זה? איך הם מבינים? אז מה זה הצד של הזכר? אתה אומר, אולי זה זיכרון. אז אני רוצה להוסיף לזה שזה האלוהות שהיא מעל הזמן והדרמה של הטבע, הייתי אומרת באיזשהו אופן, נכון? בזוהר, ספירת התפארת, הקדוש ברוך הוא, כן, הוא נחשב לעץ החיים, והשכינה, כן, הצד הנקבי של האלוהות, היא עץ הדעת עוברה, היא הדבר שנמצא כל הזמן בתנודה. ואני חושבת שהרצון שלהם, שאנחנו יכולים לראות אותו בכלל בחשיבה המערבית, של למצוא איזשהו מרחב שהוא מתעלה מעל הטבע והמחזוריות שלו, של חיים ומוות והצבעוניות המרהיבה שלו, ושיש איזה מרחב שהוא על זמן. אני חושבת שלזה הם יחסים תכונות זכריות, ואני חושבת שזה בכלל כמו במערב, כמו האור של השכל. מה שכל כך מעניין, אבל בעולם של תפיסת האלוהות של המקובלים, זה שמבחינתם זה לא יכול להתקיים בלי החיבור והחיבוק של זה עם הצד הנקבי של האלוהות, עם התנועה, עם
אז
הרגש.
אז באמת, בואי נלך רגע לפוקוס, להתמקדות בעניין של הצד הנקבי. כי זה באמת נורא מרתק והרבה מאוד מחקר, ועניין הדבר הזה מגנט אליו. דבר ראשון, הסיפור של השכינה, דמות כזו עלומה ועמומה, שמופיעה בתולדות ספרות ישראל בשלהי בית שני, ונכנסת עמוק כמובן לתוך העולם שאנחנו מתעסקים בו, של ספרות הזוהר בימי הביניים, אבל הדמות הזו הנקבית של האלוהות. יש משהו שאנחנו למדנו שנינו בסמינר אחד, והגדרנו אותו כאלוהות חסרה. זאת אומרת שזה לא רק שיש עכשיו דמות של אלוהים נקבה, כמו שהיום אומרים אלוהימה, זה לא רק שמופיעה לנו אלוהימה, האלוהימה היא גם נותנת ביטוי לחוסר, לאי השלמות, לכאב, לאיסורים, לכאב של ההשתנות. וזה יוצר אלוהים שהוא פגום. אלוהים פגום, כמו שאמרת, הלבנה, הירח שיש למחזורים של מלאות וחסר, מייצגים כסמל של השכינה. זה דבר גם כן מאוד נפיץ, מאוד לא מקובל.
כן, בוא נחשוב גם מה זה עושה לנו, נכון? אתה אומר, וואו, מה זה עושה לנו שלוקחים את תפיסת האלוהים שלנו, ופתאום לא רק נותנים לה פנים וקומה נקביים, ולא רק שפתאום אפשר לפנות אליה בתור אימא, ובתור רעיה, ובתור קלה.
אהובה.
ואהובה, ובואי קלה, בואי קלה, אלא גם מספרים לנו שזה לא רק משהו זורח, אלא שיש סבל. שיש פגימה, שיש השתנות. אני מרגישה שהדבר האז שזה העניק, קודם כל, למי שיצרו את שלל הדימויים האלה, שכאילו מישהו יודע לשמוח איתה, לכאוב עם הלבנה את כאב ההתחסרות, הוא זה שיכול להיות שמח איתה בהתמלותה. מי שיכול להיות עם כנסת ישראל בגלות שלה, בזבל, הם אלה שיכולים לשמוח את השמחה. אני חושבת שזה קודם כל איזו תודעה עמוקה ששלמות אמיתית חייבת לכלול גם את החסר. הדבר שכל כך הכניס ללחץ את הפילוסופים של ימי הביניים, בעיקר מהצד האריסטוטלי, איזה אימה מאיזה חסר, בכלל לא הדאיגה את האנשים האלה. כלומר, התודעה הדתית והתודעה הרגשית שלהם, זה שמלאות כוללת גם את זה.
זאת אומרת, לא רק שלא מפחיד אותם, שתגידו על אלוהים שהוא לא שלם ומושלם וזהו, אנחנו נגיד לכם, שבלי הדפקטים של אלוהים, נאמר את זה בלשון עממית, בלי הפגמים של אלוהים, אין שלם, אין אחד. האחד חייב לכלול גם אזורים שהם מראש, אנחנו אומרים, יש בהם כל הזמן חוסר ופגימה, ואפילו איסורים באיזשהו מקום.
אני חושבת שזה שייך גם למידת ההשפעה שיש לתרבות הנוצרית על התרבות היהודית בתוך ימי הביניים, שהתרבות הנוצרית יש לה מיתוס שלם של אל סובל, אל מת, אל קם לתחייה, כן? כלומר,
וגם עם אימא דומיננטית.
עם אימא דומיננטית, וזה דברים נורא, אני חושבת, עמוקים בתוך הלא מודע האנושי בכלל באיזשהו אופן, אבל אני חושבת שזה העניק חוויה בלתי רגילה לאנשים שכאילו חיו את העולם הזוהרי הזה, להרגיש שהם משתתפים עם האלוהות. בואו נדבר על זה לרגע. כלומר, יכולה להיות תפיסה דתית שהיא נורא נסגבת ונקייה, ובאמת עשו בה את כל הטיהור של כל הדמיונות.
אבל אז אנחנו מאבדים את האינטימיות, כמו שאמרת קודם.
אבל אז אין קשר. ואז עוד דבר שהוא נורא חשוב, אז לכל הדבר הזה שקוראים לו המרחב הדתי, המרחב הריטואלי, המרחב שבו אנחנו יכולים ליטול חלק במקום שבו יש פגישה בין האלוהי והאנושי, הוא פתאום נהיה לא רלוונטי בשפה הזאת. אני חושב שאנשים שכתבו את הזוהר היו ערים לעוצמה שבה זה חי, והם היו פשוט לא מוכנים בשום צורה שכל הצבע הזה של החוויה שלנו יעלה מעל הבמה, כי זה לא מתאים. אם אני חושבת על הכתבים של הזוהר בעצמו, של הקבלה שבא אחריה, הקבלה של קורדוברו, הקבלה של הארי, מה הם עושים? הם עסוקים כל הזמן בלצאת לדרכים, בלהיות איתה, בלסעוד אותה.
מה זה להיות איתה? עם האלוהות הנקבית.
עם האלוהות
הנקבית. השכינה. את דיברת על קורדוברו, שהוא וחברה יצאו לנדודים יזומים, לגלות יזומה.
כדי להיות איתה.
כי השכינה בגלות, אז אנחנו גם נהיה בגלות.
כן, גם בגלות, וגם באמת להגיד, אנחנו חוגגים את האלוהות האימננטית. האלוהות האימננטית שהיא לא טרנסנדנטית, שהיא לא האב, שהיא לא האור, אלא זאת שנמצאת איתנו בבשר ובדם וברגש, ואנחנו יכולים להיות איתה, אנחנו יכולים לאהוב אחד את השני, והשכינה תופיע ותשרה בינינו, אנחנו יכולים ללכת בדרכים ולעסוק בדברי תורה, והיא תהיה איתנו, אנחנו יכולים לספק לה כן, מקום למדרך כף רגלה, זה דבר מדהים.
אבל הם פשוט בחרו להיות מאוהבים תמידית, המקובלים רצו להיות כל היום זאת באהבה, אפילו בעשיית המצוות יש את הנוסח הזה, הקבלי, שהיום הוא מאוד נפוץ.
לשם ייחוד.
לשם ייחוד, קודש הבריחו ושכינתי. לשם ייחוד, קודש הבריחו ושכינתי.
לשם ייחוד, קודש הבריחו ושכינתי. זאת אומרת, אני, כל פעולה של מצווה שאותו מקובל עושה, הוא אומר, אני לא עכשיו מניח תפילין, אני עוסק ביצירת זיווג בין הקדוש ברוך הוא, שזה הפרסונה הזכרית, לשכינתי, לשכינה, הפרסונה הנקבית. זאת אומרת, מבחינת המקובל, הוא יכול להיות לבוש חורים ומסוגף לחלוטין, אבל הוא כל יום עושה אהבה עשרות פעמים. הוא נמצא בתוך התחושה האירוטית הזו כל הזמן.
כן, אני איתך. אני חושבת שהחוויה של העולם, והחוויה שממנה נגזר גם החוויה של האלוהות, שזה עולם שאני חושבת שזה הדבר שבעצם מגדיר את המקובלים, ובאמת מקבל ביטוי בנוסחה הזאת של לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. כלומר, אני עושה את הדברים שאני עושה כדי לחבר את הזכרי והנקבי במציאות, זה להגיד שיש המון ניכור במציאות, יש המון הפניית עורף, יש המון בדידות, יש המון ריחוק, ושהתפקיד של המקובלים הוא לא הדקונסטרוקציה,
לקרב,
אלא,
לא לרחק.
אלא הוא לקרב, הוא לקרב, הוא לזווג, הוא לאפשר את העמידה של כל היסודות של העולם פנים בפנים. למשל, לי זה דבר מושך באופן בלתי רגיל. לאנשים אחרים זה מאוד דוחה.
מפחיד אותם.
גם מפחיד אותם. א', מפחיד אותם, כי העולם הוא מספיק רב סבל, שהם היו רוצים שיהיה איזה אלוהים מושיע.
לפחות שאלוהים לא יהיה בדרמות כל היום.
אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים יציבות ותשועה. אבל אני חושבת שגם, כי יש בזה עמדה כל כך תובנית, אני ואתה אחראים על המצב המיטבי של הקשר בין האלוהות והעולם שלנו, ועל הזרימה בתוך האלוהות עצמה.
עוד לפני שניגש רגע לשלב הזה בשיחה, שאני רוצה לשאול אותך, מלילה, איך זה מתחבר עם החיים שלך, ועם הסיפור שלך בתוך העולם היהודי, אני רוצה עוד להקדיש רגע אחד לדמות הזכרית, שעוד לא דיברנו עליה בפירוט, כיוון שאחד מנושאי המחקר שלך, שהזכרתי קודם, זה האידרה רבה, ובאידרה רבה, כפי שאת מציגה בספר שלך, אנחנו מקבלים את הדמות של האל הקדום. הקדום ביותר, הם קוראים לו עתיקה, עתיק יומין, הסבא של הסבים של הסבים. וזה נורא מוזר. פתאום רבי שמעון בר יוחאי, המורה הגדול, וכל התלמידים שלו עושים מפגש מיוחד מאוד דרמטי עם הצהרות ושבועות והחתמות בריתות כאלה. כל זה למה? בשביל רוצה לגלות להם את הסוד הגדול של הדמות הזו של הסבא העתיק, ומתחילים לתאר את הסבא, את הראש של הסבא העתיק הזה.
עם הזקן הגדול של הסבא.
זקן לבן ושערות, ומנתחים כל שערה ושערה, וכל חלק בפיזיונומיה של הפנים והשיער, ובונים איזה דמות של ראש של סבא, זקן עם שיער לבן. הוא אמנם סבא רחמני כלפי העולם, אבל זה מאוד מוזר, זה מאוד מוזר משני היבטים. מה הם מנסים לעשות פה עם הפרסונה הזו? ושאלה שנייה שאני כבר משדך אותה, מזווג אותה בלשוננו לשאלה הזו, האם בעצם באידרה רבה הם אומרים לנו שאנחנו מעצבים את פני האלוהים?
אני אתחיל בחלק הראשון, מה הם עושים? מה הם עושים? מה זה הדבר הזה, כן? זה שני חיבורים שיש בזוהר, שני חיבורים גדולים, האידרה, הכינוס הגדול והכינוס הקטן, שכל חבורת רשב"י משתתפת בה, ובאמת האידרה רבה מכונסת בתור איזה מין כינוס חירום, וכינוס החירום הוא הצורך לרפא את אלוהים, כן? לא פחות ולא יותר. עכשיו, זה גם בעצמו דבר מטלטל להגיד את המשפט הזה, אבל אם אני אגיד בלשון יותר פשוטה, כי הם משתמשים בלשון מיתית ומאוד כזאת שאפשר לחוש אותה, כן, הם מתארים את הנחיריים, את הפנים האלוהיות.
זה ממש כמו שלאה גולדברג אומרת בשירה, נתתי שם לכל ריס וציפורן.
ממש.
בפניו אז, של אלוהים.
כן. אז אני אומרת שברגע שעוברים את האימה הראשונית, כאילו מה זה, איך אנחנו בכלל קוראים את המילים האלה וזה לא בוער לפנינו כל הספר, אני חושבת שהאומץ העצום זה של מי שחיברו את האידרה, להגיד שהדת היהודית שמה את כל האנרגיה שלה על יציבות, בינאריות, חשיבה דיכוטומית של מותר ואסור וכשר ותמה וטוב ורע, כן, כל הדבר הזה יצר איזה דמות אלוהות שהיא יותר מדי מצומצמת. ומה זאת אומרת מצומצמת? שהיא חסרה את הקשר שלה למקור של האלוהות עצמה. כלומר, זה האלוהות בתור מקור, זה כאחדות. אחדות חיה שמזרימה לעולם וללא הפסקה, כן, חיים, סליחה, אהבה, אין לה תנודות, היא לא מתגמלת, היא לא מענישה, אלא זה החיים, זה הדבר הזה.
זה באמת סבא, כמו שהזוהר, זה סבא, הרי מכירת הבדיחה הידועה, למה הסבא והנכדים מסתדרים יותר טוב מהורים וילדים? כי במקרה של הנכדים, יש להם אויב משותף לסבא ולנכדים, וזה האבא או הבן. אז אני רוצה בפרפרזה לומר שאולי זה בעצם התפקיד פה של הסבא, הוא רק מרחם, הוא לא עסוק בחינוך, הוא לא עסוק באנשה. הוא לא עסוק בלהגיד מה לעשות. הוא מקבל את הנכדים לשעתיים בשבוע, ואז הוא מרחם עליהם, הוא פשוט אוהב אותם, הוא נותן להם כל מה שהם רוצים.
ואני חושבת שזה עוד דבר, זה עוד דבר שכאילו מחנך אותנו לאיזה הגמשה של התודעה שלנו, שהם אומרים, רגע, זה לא שבני אדם פוגשים את האלוהות בצורה אחת, אנחנו פוגשים, כמו שאנחנו אומרים שיש 70 פנים לתורה, בעצם יש אין סוף פנים לאלוהות, שאנחנו בתור בני אדם נפגשים איתה, אנחנו נפגשים עם האלוהות בפנים שהן אימתניות, בטבע, באהבה, במוות, בכל מיני צורות. אז בעידר הרבה יש להם את התעוזה הלא נורמלית הזאת להגיד, בואו נדבר את הפנים האלה, בואו ננחיח אותם.
אבל זו הייתה השאלה השנייה שלי. כשהם אומרים, בואו נתאר, בואו נמחיש את זה, בואו ננחיח את זה, האם הם אומרים בעצם, זו שאלה שאני פשוט נתקל בה הרבה, כשהם עושים את העבודה הזו, כשהם מתארים בשפה הסגנונית היפהפייה שלהם, את האור הלבן שזולג מהזקן של הסב הרחום והרחמן הזה, כשהם עושים את הפעולה הזו, האם בתודעה שלהם הם יודעים שהם מעצבים את אלוהים? שבעצם אין כזה דבר אלוהים ככה. יש אלוהים שאתה מעצב לך. ואם אנחנו מעצבים את אלוהים כרחום וחנון, אז זה קורה גם בהוויה, אם אפשר להגיד, האלוהית עצמה. זאת אומרת, כל עוד, בואי נעשה את זה לקצה. אם אין אדם שיגיד שאלוהים הוא חנון ורחום, אלוהים לא יהיה רחום וחנון.
אני אגיד את זה שפה קצת אחרת. אני חושבת שיש להם תודעה של הקיום האלוהי. זה לא רק ההמצאה הזאת שאמרנו.
זה קיים גם בלי האדם.
זה קיים גם בלי. אבל כמו שאתה אמרת, קורדוברו, המקובל של המאה ה-16, אמר את זה כל כך יפה. אם אנחנו לא מכשירים בתוך התודעה האנושית כלים שיכולים לקלוט את האיכויות האלוהיות האלה, האיכויות האלוהיות האלה כביכול לא נמצאות. הן לא נמצאות כי הן לא קיימות, אבל הן לא מסוגלות להיות קיימות בתודעה, כי אנחנו לא פיתחנו את המקלטים שלנו באופן שיכולה להיות פה קיום משותף של האיכויות האלה.
עכשיו, זה מהפכה קופרניקאית, הרי, בתולדות המחשבה היהודית, בכל אופן, אולי גם האוניברסלית. איך זה השפיע באמת על דורות הבאים? הפירמידה ההפוכה הזו, בכל אופן, הטלטלה שהם עשו לכל הדרך שבה יהודי ויהדות תפסו את אלוהים.
זה נורא תלוי מאיזה צד אנחנו מסתכלים. אם אנחנו מסתכלים מהצד של ההיסטוריה של הקבלה, וואו, כלומר, כל התפיסות האלה הלכו, וכאילו אנחנו מדברים כרגע על המאה ה-13, אנחנו מדברים על העולם של הזוהר, אנחנו מסתכלים איזה פיצוץ עצום בחשיבה יצירתית קבלית יש לנו במאה ה-16, במקובלים של צפת, אצל הארי, גם פיתוח של קומות שלמות, על השפה הקבלית של המאה ה-13, וגם איזה דמיון עצום של ניסיון לחיות את החיים האלה, לפתח את המיתוס הזה לכל מיני כיוונים, זה עצום. אם אנחנו מסתכלים על העולם של המשיחים, בין אם אנחנו אוהבים אותם או לא, אם אנחנו מסתכלים על העולם של שבתאי צבי, אנחנו רואים שימוש עז מאוד בדמיון הזוהרי בעיקר, בדמיון הקבלי, ברצון באמת אולי למצוא איזה דרך פוליטית שזה נפיץ מאוד, לייצר את הזיווג הזה בתוך העולם, אנחנו רואים כמה זה עז וגם כמה זה מסוכן. כמה זה מסוכן שאתה לוקח את המיתוס ואתה מוריד אותו על הפוליטיקה למשל. אנחנו רואים את זה היום בארץ, כמה זה מסוכן. ואנחנו רואים איזה כוח עצום יש לשפה הזאת בתוך העולם של החסידות.
כן.
כן? זה נושא גדול בפני עצמו.
רציתי לשאול באמת, איך הזוהר פגש את החיים שלך? זאת אומרת, מה בחיים שלך היה לפני הזוהר, ואיך הזוהר השפיע על התפיסת עולמך הפנימית?
אתה יודע, תמיד צריכים למצוא את הדרך שהסיפור הזה יהיה סיפור חי, ושהוא לא יהיה איזה סיפור שגור. אני יכולה לומר שזה היה מפגש מאוד צעיר, כן? אני פגשתי את הזוהר בגיל 20, וקודם כל, החוויה שלי הייתה חוויה של התאהבות.
האירוס נדף אלייך.
לגמרי. והחוויה באמת הייתה, איך לא סיפרו לי שיש...
איפה החביאו את האלוהים הזה?
איפה החביאו את כל זה? למה אף פעם לא שמעתי על הזוהר הזה, ואיך זה לא קיים? ואני חושבת שהחוויה באמת המצטברת, היא באמת שייכת למילים שאנחנו משתמשים בהם בכל השיחה הזאת, זה קודם כל דבר חי, וזה דבר דינמי, וזה דבר מלא ארוס. כלומר, אני חושבת שההיפתחות לאפשרות לחשוב על האלוהות,
והכל חושני גם,
בתור דבר שאני חיה בתוכו, ושאני חיה בתוכה, ושממדים שונים בחיים שלי נפגשים עם כל הצדדים הצבעוניים והארכיים והמבנים והמערכתיים, נתן לי תחושה שהנה, הנה שפה שאני יכולה להיות בה, שיש בה גם הפשטה ויש בה גם קונקרטיות, יש בה מיתיות עזה מאוד.
וחופש.
יש בה איזה, יש בה חירות כזאת, וזה טעם לצמה עצום בתוך הנפש שלי, של להגיד, וואו, אני בבית.
על גדלת בבית שאלוהים היה חלק מתמונת העולם בבית הזה.
מאוד, מאוד.
לא במובן הדתי או ההלכתי.
לא במובן ההלכתי, בכלל במובן הרוחני, זה לגמרי היה הדבר שטפטף אליי, אני חושבת מילדות, אבל האפשרות למצוא בתוך התרבות היהודית שלי שפה כל כך עשירה, כל כך עשירה, פתאום להיות בדתיות שהיא כל כך גדולה, היא חיה בתוכי עד היום, היא הדבר שמטפטף ממני ועלה, היא הדבר שמייצר את הספרים האלה.
את מרגישה את הרלוונטיות של זה לימינו, נכון?
מאוד. אני חושבת שבעולם שבו אפיקים שלמים דווקא גוררים את הדת למקום מאוד צר, ולמקום מאוד פונדמנטליסטי, ולמקומות איומים גם, לדעתי, אני חושבת שקודם כל נורא חשוב שיהיו שפות שונות. שאנשים לא ירגישו שהם יכולים להתחבר ליהדות, או לא להתחבר לפי הגדרה אחת. ואיכשהו צריכים להבין שיש אוסף של שפות, יש כל מיני שפות לדבר על זה, בתוך התרבות שלנו. זה לא שצריכים ללכת רק להודו כדי ללמוד את זה, או להיות בתשוקה לאיזה בודהיזם כזה, קריר ופתוח וריק. כלומר, יש המון שפות בתוך התרבות שלנו, של הדמיון היוצר הזה של המקום שבו אנחנו נפגשים עם האלוהות, וזה חי בי לגמרי.
לסיום, דוקטור מלילה אלנר אשד, שיחה הכל כך מרתקת הזו, שכמובן עוד אפשר להמשיך אותה לכיוונים שונים, ואולי נעשה את זה עוד אפילו, אבל באמת כזה סיכום ביניים. אם הייתי נותן לך היום את השרביט, שבו אפשר לקבל החלטות גדולות על חברה ושלטון, היית רוצה שהיהדות תהיה יהדות של ספר הזוהר, שזה יהיה הדבר, שככה רוב האנשים יראו את התרבות היהודית?
לא.
לא?
לא, לא. אני לא בן אדם שהוא אידיאולוגי במובנים האלה. מה שחשוב לי זה משהו אחר, מה שחשוב לי זה שתהיה לנו תרבות יהודית שהיא מרווחת ותחוכה ופתוחה, שאנשים כמוני, שהמשיכה שלהם היא אל הפואטי ואל הרוחני, תהיה להם שפה שהם יוכלו למצוא את זה בתוך הבית המרווח שלנו, ושאנשים שעוסקים בהיבטים של תיחור המחשבה, של התחברות עם השכל, שיהיה להם מקום, סבבה, שיהיה גם את המקום. שאנשים שרוצים להיות באיזה מסורתיות, שהיא מאוד עסוקה בתקסה, מצוין, שיהיה גם את זה, אבל שלא יהיו לנו מחטפים, שאומרים זה רק כך,
ומי שאומר לך זה עבודת אלילים, מה את אומרת לו?
שיהיה רב, יבוסם להם. אני חושבת שזה הביטוי של האוזה אוזה. אלא השאלה היא איך אנחנו מייצרים את הלגיטימיות שאני יכולה לסמוח בחבריי שבשבילם בעצם אלוהים זה לא כל כך חשוב, מה שמדליק אותם זה הלכה. להגיד כן, מצוין, תהיו פה לצידי, אבל תיתנו מקום לעוד שפות, כי זה האופן של ההבנה של תוך המרחב הזה שקוראים לו דת, יש המון דלתות כניסה. יש המון גם ברוך השם דלתות יציאה, אבל יש גם המון דלתות כניסה והן צריכות להישאר פתוחות.
יהדות נושמת.
כן? יופי. זה העבודה שלנו.
תודה רבה לך, דוקטור מלילה הלנר אשד, על השיחה הנפלאה הזו על דמותו של אלוהים בספרות הזוהר, וקצת גם מסביב בספרות הקבלה. תודה רבה לך.
תודה רבה, דו, ותודה רבה לכם, המאזינים.
תודה שהצטרפתם אלינו לקיצור תולדות האלוהים. אני מקווה שנהניתם. אתם מוזמנים ומוזמנות להירשם כעוקבים אחרי הפודקאסט של מכון הרטמן, הסקט ושמע, בפלטפורמת ההסקטים המועדפת עליכם, לקבל עדכונים שלנו כשמתפרסמים פרקים חדשים. אני הייתי כאן דוב אלבוים, להשתמע.